אנחנו בעמוד חף ב', והנה לעולם היינו צריכים להמתין עם עבודה זו של התרגשות והתלהבות אצל הנער, ואנחנו הערכנו בשבועיים האחרונים כמה זה חשוב, הנגיעה הזו ברגשות של הנער, אבל העבודה הזו של התרגשות והתלהבות הנער, פעם היינו צריכים להמתין עד אשר יגדל, כי קשה שהתלהב הנער התלהבות אמיתית של החסידות, ובכלל, בכל מקום שכתבה התורה חוקים ומשפטים, מקדמת את החוקים למשפטים, כי המשפטים הם בטעם, לא טעם של שכל בלבד, רק גם טעם של ידיעה. וכי מפני שאין שכל לבן להבין מדוע רוצה הוא לנשק את אביו בשפתיו, האם לכן אין הנשיקה ברורה וידועה לו? אדרבה, זאת היא עיקר הידיעה. ליבו משתוקק לנשק את אביו, וזאת היא בטוחה מכל השכליות שבעולם. ופה הוא נוגע במה שהפילוסופים קוראים אפריורי. יש דברים שהאדם יודע ולא משכלו. הילד לא לומד שהוא חי. הוא יודע שהוא חי, בלי ללמוד את זה. יש דברים שאתה לומד, הגוף קולט. רגע, איך קוראים זה בעברית? Sensory input. החושים קולטים, אז המוח יודע, המוח קולט שזה כך. יש דברים שהמוח לא צריך לאבד. האדם יודע גם בלי ללמוד. אז הוא אומר פה ככה, הוא אומר, פעם היינו צריכים לחכות עד שהיינו עובדים על ההתלהבות. אתה לא יכול להעליב ילד כשהוא עוד לא מבין מספיק שההתלהבות היא התלהבות אמיתית. וחוץ מזה צריך לשים לב שהתורה תמיד שמה חוקים לפני משפטים. משפטים זה דבר שהיגיון תופס. אבל אנחנו צריכים לדעת שלא כל דבר נובע מההיגיון. יש דברים שצריך להיות טבעי ולא צריך להיות תלוי בהיגיון. ופה אולי נגלוש טיפה לעוד נקודה. זו נקודה שאנחנו הזכרנו כמה פעמים בדרך. מצד אחד יש יתרון להסביר לילד. מצד שני יש יתרון לא להסביר לילד. זאת אומרת, באופן כללי זה טוב להסביר. אבל זה טוב שהוא גם ידע שהציות לא מותנה בהבנה. יש דברים, וזה גם טבעי לא. זה בטבע שלו גם כן. שאם אבא אומר, אני צריך לשמוע. אם אמא אומרת, אני צריך לשמוע. זה שזה גם טבעי לא למרות בזה, זה נכון. זה שזה גם טבעי לא להתעלם מזה, זה גם נכון. אבל זה גם נכון שזה גם בטבע שלו כן לשמוע. וכשאנחנו עומדים על זה, כמה שהוא נאבק בזה בתוך תוכו, זה גם טבעי לא. אז לא כל דבר צריך להסביר, וכמה שהוא עושה אוף, והוא עושה את כל הפרצופים, משמיע את כל הרעשים, את כל התלונות, כשהוא לא מקבל את ההסבר, צריך לדעת שזה לא העוול הכי גדול שבעולם. לפעמים זה גם בריא. יש נושאים שהוא לא צריך להבין. אמא צריכה לצאת למקווה. עכשיו איך תסביר לו? לפעמים יש כל מיני סיטואציות, מה אתה תסביר לילד? אתה לא יכול להסביר לו. אז לפעמים תשובה היא, אתה לא מבין, בסדר, אתה לא מבין. למה אתה לא יכול להסביר לי? לפעמים אין לך את הכוח העצבים לשבת ולפנח תירוץ שיתקבל על דעתו. זכותו להיות סקרן, זכותך לא להסביר לו. גמרנו, מה לעשות? שוב, זה לא מהלך בחינוך, שאני תמיד לא מסביר לך, אני אבא, אתה תעשה, לא אכפת לי אם אתה מבין או לא. אבל זה, ביסוד זה צריך להיות שם גם כן. אנחנו בעמוד חף ב', סוף העמוד. כן האיש ישראל בכל מצווה, בין בשכל, בין בלא שכל, אם ליבו משתוקק, מתלהב, מתקשר, הוא מאמין באמונה בטוחה וחזקה, משפט היא אצלו, ודאית וברורה היא לו. והדבר שאינו מתרגש בה מאומה, לא בשכל ולא בלב, חוקה היא. הוא אומר פה חילוק מאוד מעניין. הוא אומר, יש דברים שאתה מרגיש שאתה מתקשר אליהם. אז מבחינתך זה נראה לך הגיוני, זה משפט, בסדר. יש דברים שאתה לא מתחבר, אבל אתה עושה. מה לעשות? יש ימים כל התפילה עוברת על האדם, והוא בקושי שם לב שהוא בא בכנסת. הוא יכול להיות פה, לננע בשפתיים, לננע את הגוף. עבר 18, עבר שחרית, עבר מנחה, עבר ערבית. הלוואי וזה רק פעם ביום, או יום בשבוע, שזה כך עובר עליו התפילה. אבל הוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות, וזה הוא עושה. אומר לנו הרבי מפיאסצ'נה, מתחילה צריך האיש ישראל להרבות במצוות, להשתקע בתורה ועבודה ולהתמסר בדעתו, מחשבתו וכל נפשו לשם, ואז ככל אשר משתקע יותר בעבודה וקדושה, מרגיש בשעות הטובות איך נפשו יוצאת ומתקרבת לקדושה ואור העליון. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. הדור שלנו כל הזמן מחכה שיתחשק לו. וצריך לדעת שלא תמיד מתחשק לי. חז"ל אמרו לנו, עבוד מיראה ועבוד מאהבה. עבוד מאהבה, שאם באת לשנוא, דע שאתה אוהב, ואין אוהב שונא. עבוד מיראה, שאם באת לבעוט, דע שאתה ירא. ואין מי שירא בועט. זאת אומרת, אנחנו צריכים את האיזון הזה. מצד אחד, אנחנו כן רוצים התלהבות. מצד שני, כשאין לי את ההתלהבות, אין לי את הפטור. אני אחראי. ופה מוסיף לנו הרמם פייסט שנה, שאני אהיה עקבי, יהיו לי ימים שיהיה לי התלהבות, מתוך זה שאני עושה את זה בעקביות. זאת אומרת, לא תמיד אני מתלהב. זה כלל בכל החיים. בא אליי אתמול בחור שהורים שלו התגרשו. והוא אמר, הוא תמיד רואה את הפגמים בכל הנישואין של אנשים אחרים. הוא לא מסוגל להתלהב מהמחשבה של נישואין אחרי מה שהוא ראה את ההורים שלו עוברים. אז אמרתי לו, בשיא הכינות, לכל חיי נישואין יש להם ימים, שעות, רגעים שקשה. אבל אתה מתמיד, ואז יש לך גם ימים, שעות, רגעים שהם מאוד יפה. אין דבר יותר יפה מזה, אין דבר יותר קשה מזה. זה לא סותר. אתה מתמיד, מתוך זה שאתה מתמיד. יש לך גם את הדברים היפים, והתמדה עצמה היא גורמת לבן אדם שיש לו משהו שהוא יכול להחזיק פה משהו איתן ויפה. עכשיו זה מסר שגם צריך להעביר לילד. שהתמדה, אני ממשיך. ויהיו זמנים שיותר מתחשק ויהיו זמנים שפחות. אם הוא מתמיד, אז הוא יתחיל להתחבר. וזה חוזר לסיפור של יתרו. אתם מכירים את האמרה של יתרו ומשה רבנו? שיתרו אמר למשה שהוא נותן לו ציפורה בתנאי שהוא נותן ילד אחד לעבודה זרה. כן? משה הסכים, אז חזן מסבירים מה היה ההסכם ביניהם. שיתרו אמר, אתה כבר יודע את היהדות, אני עברתי בין כל הדתות, בסוף הגעתי ליהדות, אני מוכן לתת לך לישא את ביתי, בתנאי שתיתן לילדים לחקור את הכל ואז להגיע ליהדות. שידעו קודם כל למה הכל לא נכון. וחזן אומרים שמשה טעה, שהוא הסכים שילד אחד הוא ייתן לו ללכת את המסלול הזה, ולמרות שאותו ילד בסוף היה יהודי כשר, גרשום בן משה, אבל מתוך זה שהחינוך שלו לא היה על תארת הקודש, אלא קודם הוא נתן לו לראות את כל התאומה, והסביר כמובן למה זה לא צודק וזה לא צודק וזה לא צודק, מתוך זה נולד לו יונתן בן גרשום בן משה, שהוא היה זה של פסל מיכה. חזל אומרים, זה חזר לפגם בחינוך של משה, שמשה הסכים לעשות את צורת החינוך הזו עם יתרו. אז אנחנו צריכים לדעת שאם אני יכול להכניס את הילד, גם שהוא לא מבין, וזה מה שמשה היה צריך לענות ליתרו. אתה צודק, בהתחלה הוא לא יבין. הוא לא יבין למה כולם טועים. אבל עם הזמן הוא יחוש למה זה צודק, זה מספיק לי. הרבה פעמים כשאני מעביר סדרה במחשבת ישראל או באמונה, אני תמיד אומר, אנחנו נתעסק במה צודק, ולא להוכיח מה טועה. אם אתה מבין מה צודק, אתה לא צריך להבין למה כל אחד אחר טועה. אתה צריך להבין למה אתה כן צודק, מה ההיגיון במה שכן נכון. אתה לא תוכל להקיף את את הכל ולחקור את הכל, ואין גם עניין. מה גם שזה פוגם, כמו שחזל לימדו אותנו. הילד, אנחנו צריכים להכניס אותו להרגלים. זאת אומרת, ילד מגיע לגיל מסוים, אני מנסה להרגיל אותו לבוא לבית כנסת. הוא מקבל משהו מזה? פלוס, מינוס, אולי כן, אולי לא. הרגל, כמו שאני מרגיל אותו לכל ההרגלים, זה החיות שלי. עם הזמן, אני מקווה שהוא יתחבר לזה, וזה דיברנו שבוע שעבר, נכון? ללכת למניין איפה שיש שירה, אם הוא מתחבר לשירה, סיפורים, אם הוא מתחבר לסיפורים. מה שדיברנו. נשמתו מתאבקת בנשמת שקי. דרך אגב, אחד מהדברים הגדולים שמקרבים אנשים ליהדות, זה כשלוקחים אותם לחתונות. הוא לא מכיר את החתן. נכון? אבל את אנשים מתחברים לדבר חיובי ושמח. זה לוקח זמן, אבל מתחברים. נשמתו מתאבקת בנשמת שקי, והוא אף גופו בתווך מתלהב ומתיירה, שמח, משתוקק ומתמוגג. מתחילה חוקים לעשות, אף בלא טעם ובלא הרגשה, זה נכון. בהתחלה הוא לא התלהב. ואחר כך משפטים בטעם והתלהבות. היה לי את זה השנה. הבן שלנו לא רוצה להגיע לבית כנסת. וראש השנה ויום כיפור ניסיתי פה, שם, והשנה כפו עליי להיות חזן בימים נוראים, אז הוא גם שמע אותי מתאמן בבית. ואז פתאום, למרבה הפלא, אני פתאום שומע אותו שר מנגינות מהתפילה. בסוכות, משהו נקלט איכשהו,
משהו יתחבר. זה ילד שאני נאבק איתו כל שבת שישיר זמירה. תמיד אומר לו, תבחר אתה, נשאיר איזה זמירה שאתה רוצה. אז הוא מחפש תמיד איזה זמירות, בזמירות הוא כבר יודע איזה הכי קצר, וזה הוא בוחר לצאת ידי חובה. נכון, אבל חשוב שזה יחדור לנפשו. אז קודם כל, שיתרגל. נשאיר זמירות. עם הזמן הוא יתחבר. אז פעם, פעמיים, שלוש, לאט לאט זה חודר. ובהתחלה התלבטנו. האם זה נכון? מה אני צריך להמיס עליו? פסודת שבת, נשאיר זמירות? אני אמרתי כן, זה חלק מהאווירה שצריכה להיות פסודת שבת. הוא לא מתחבר לזה. עם הזמן, אני מקווה שהוא יתחבר. לומר לכם שהוא מתחבר ברמה שהייתי רוצה שהוא יתחבר? לא. אבל בסדר, אם זה האופי שלו, אין לי מה לעשות. אז אני יכול להרגיל לאט לאט, ומתוך ההרגל יבוא זמן שיהיה גם ההתחברות הרגשית וההתלהבות. והנער עליו לעסוק עוד בחוקים, נשתקע בהם בלא הרגשה והתלהבות. יש פה עוד נקודה שאולי צריך אולי לחזור אליה. בפסקה הקודמת הוא אמר, בכל מצווה, בין בשכל, בין שלא בשכל, אם ליבו משתוקק, מתלהב, מתקשר ומאמין באמונה פתוחה וחזקה, משפט היא אצלו. ודאית וברורה היא לו. ופה יש נקודה שכולנו יודעים וצריך לזכור אותה גם בחינוך של הילדים. כולנו יודעים שכשיש משהו שאנחנו אוהבים, אז אנחנו עושים אותו בהתלהבות. זה הטבע של האדם. אתה קם בבוקר והיום אתה יודע שלא יודע מה מלאים אנשים. לא יודע מה מלאים אנשים. כוס קפה, חופש, לא יודע מה. אני יודע מה אני אומר לנוער, אני לא יודע מה לומר לכם, מה דוגמה טובה.
מודה אני.
אשרינו. בן אדם קם בבוקר והוא יודע ש... אני לא יודע מה דוגמה טובה, תעזרו לי. מה דוגמה טובה? מה מלאים בן אדם?
מה מעליף?
מה? הילד כל מלפני, כן, אני רוצה דוגמה מהחיים שלכם, לא מהחיים של הילד.
שמה?
כן.
על מה? על מה מעליף?
מה מלהיב? מה מרגש בן אדם מבוגר? אני לא יודע איזה דוגמה לתת. חופשה? אז נשארים במיטה, אז אנשים לא קמים במרץ. יש טיול, אוקיי. אתם אומרים שאנשים נהנים את טיול? טוב. אולי מישהו בא לבקר שמתגעגעים אליו. יכול להיות שבן אדם אחרי שבועיים שאשתו ביקרה אצל ההורים והיא חוזרת הביתה, או לא יודע, יש משהו שמלהיב את האדם, אין לו בעיה לקום בזמן ואין לו בעיה לקום בהתלהבות. למה יש לאדם בעיה בהרבה ימים לקום בהתלהבות? כי הוא לא מתלהב ממה שהוא קם. אין לו משהו שמלהיב אותו שהוא הולך לקום לקראתו. וזה אותו דבר בכל פעולה שבן אדם עושה. רק שצריך לזכור שיש לנו קצת שליטה על ההתלהבות שלנו. היום מישהו הראה לי את הסרטון על אריאל מורנו. שמעתם עליו?
אמנואל
מורנו. אז סיפרו שם שסיירת מטכ"ל אין להם שף. צריכים להכין דוחל לעצמם. אז הם יהיו בסוף מבצע. ובאימונים הם יהיו בסוף מבצע, והיה להם כמה דקות לנוח, לאכול, עד המבצע הבא. אז מה כולם עושים? כל אחד מוצא לו פינה עם צל ורוצה לתפוס כמה דקות מנוחה, אבל לא היה אוכל. היה תפוחי אדמה, היה שמן, היה יכולת לעשות אש, אבל אף אחד לא רוצה לקום להכין אוכל. עכשיו, הוא היה מפקד, לא דיבר מילה לאף אחד, הלך הצית את האש, שם שמן במחבת, התחיל לקלף תפוחי אדמה. התחיל לקלף תפוחי אדמה, אז אחד לידו, מה לא נעים, המפקד, אז גם הוא התחיל. גם הוא התחיל אז השני, השלישי קם, ותוך 5 דקות פתאום כולם שם מכינים יחד, ואחרי 15 דקות כבר יש להם צ'יפס טעימים וסלט טעים, כולם אוכלים. אתם חושבים שהיה לו יותר חשק מהם להכין את התפוחי אדמה? אני לא חושב. אני חושב שאנחנו הרבה בחיים, יש לנו את הבחירה להיות מושפעים מהרגשות או לתפוס שליטה ולהשפיע על הרגשות שלנו. יש אדם שקם בבוקר ואין לי חשק לצאת מהמיטה, יש אדם שקם בבוקר ואומר יש לי אחריות לצאת מהמיטה. אם אנחנו כל הזמן נהיה מושפעים לפי מה שמתחשק לי, אז החיים יראו בצורה אחת. ואם אנחנו מוכנים לתפוס אחריות ולמרות שלא מתחשק לי, אני אפעל כאילו מתחשק לי, אז למרבה הפלא, הרבה פעמים פתאום מתחשק לנו. זאת אומרת, זה אחד מהכללים שגם אומרים לבן אדם להימנע מדיכאון. תמשיך את הרגל שלך. אתה רואה שאתה מתחיל להיכנס לדיכאון, אל תישאר במיטה, צא מהמיטה. תמשיך מהחיים כאילו אתה לא בדיכאון. אם תמשיך כאילו אתה לא בדיכאון, אז בסוף אתה לא תהיה בדיכאון. וזה עובד. אבל זה כלל שצריך ללמד את עצמנו, וגם ללמד את ילדינו. וזה משומר פה. כשבן אדם מתקשר, אז אין לו בעיה לעשות את הדברים. מה קורה כשהוא לא מתקשר, אז הוא צריך לעשות זה כחוקים. אבל מה נעשה עם דורנו, שעצמותו והרגשותיו מתקדמות להתגדל ולהתלכד? והיה אם לא נחיש אנו לאחוז בהתלהבותו לשעבדה או להפעילה בהתפעלות של קדושה, תתרגש ותתפעל בהתלהבות של שטות ויופי המגונה של העולם, להתפלא מדרכיהם ולחמוד את תעלוליהם המכוערים. אז אנחנו צריכים לדעת שאם זה היה אתגר בדור שלו, אז זה פי אלף אתגר בדור שלנו. הילדה שלי בת 5, עכשיו בת 6, כבר יודעת מה זה אינטרנט, כבר יודעת מה זה סרטונים באינטרנט. היא לא אמורה לדעת, היא הולכת בבית יעקב, המקביל לבית יעקב בגן, ואצלי בבית אין סרטים, נכון? היא יודעת, הם כבר יודעים טוב מאוד. אז אתה כבר עומד מול אתגר, תרצה או לא תרצה, החיים פה. עכשיו, אתה לא יכול כמו פעם לחכות ולומר, אני אחכה שהוא יבשל ולפתח את ההתלהבות כמו שצריך. אין לך את האופציה הזאת. אם אתה לא מליב אותו על דבר חיובי כבר עכשיו, הוא לומד להתלב מדברים אחרים. אין באמצע כבר. פעם היה לך זמן, היום כבר אין. לנער בן דורנו שהרגשותיו. אני יכול לספר לכם סיפורים מדהימים. אני זוכר שהייתי נוכח לפני 15 או 20 שנה, כשבנות בנות 10 דיברו אחת עם השנייה. זה לא היה פה, זה היה בארצות הברית. ואחת אמרה, אני רציתי לפנות חצית עד הברכיים, אמא שלי לא הרשתה לי. והשנייה אמרה, ואני דורשת שהחצית שלי תמיד תהיה מעל הברכיים. אז אתה שואל את עצמך, ילדה בת 10, איזה יצר הרע יש לך? לא הבנתי, מה? לא, אני רוצה שהבנים ירצו להסתכל עליי. ככה. ילדה עוד לפני גיל 10, ואני שם. וזה כבר מה שבראש שלה. אוקיי? אם זה הדור, אז אם זה צריך להתמודד, וזה לפני 15 שנה, או יותר. יכול להיות שזה כבר יותר.
זה מתחיל בגיל 3, אומרים. בצחוק, אבל...
זה לא בצחוק. הבנות האלה לא דיברו בצחוק.
אוקיי, בסדר.
אוקיי? אז זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג להליב אותם על משהו אחר. זה לא, אנחנו צריכים לדעת, אם לא נעניין אותם מכיוון אחד, יעניין אותם מכיוון אחר. אז אני צריך למלות אותו, כמו שהגמרא אומרת, צפי לי כתורה. הגמרא אומרת, מגיע לגיל 5, תתחיל להכניס בו חומר, כמו שור. מכל גיוון, תכניס בו. אז זה גם בקטע של התלהבות, וגם בקטע של טיולים. לפתח אצלו את הדברים החיוביים. בוא נראה דברים בטבע. אני, כל טיול אני מנסה לקחת נקודה אחרת בטבע, לפתח אצל הילדים. פעם אחת אני לוקח זכוכית מגדלת, ומסתכל לדברים, זכוכית מגדלת, ועושה התאמש בזכוכית מגדלת. פעם אחרת מדריך צמחים. פעם שלישית מדריך חיות. פעם רביעית לנסות ללכוד. כל פעם כיוון אחר, בוא נפתח שיהיה התלהבות, שיראו מה רבו מעשיך השם. יש ממה להתלהב, ולא צריך ללכת רחוק. ישנו פה איפה לטייל. לא צריך ללכת רחוק. אז אולי ילד מתבגר, הוא כבר צריך טיול יותר מסובך, אבל עד גיל, לא יודע, תלוי מה הוא שומע מהחברים, אבל ברמה עקרונית, טוב, אני לא יודע מה הולך פה ביישוב, אני עירוני, אבל אצלנו עד גיל 10, אני חושב שאפשר עוד בקלות לקחת את הילדים לא רחוק ולעשות טיול מאוד מעניין. לנער בן דורנו שהרגשותיו והתפעלויותיו כבר נתגברו ונתבטלו, קשה כבר לקשר בחוקים בלא הרגשות. אנחנו צריכים לדעת שבדור שלנו הרבה יותר חשוב לרגש אותו. אף בדברי שכל בלמד, אם רק שכל יבשו. אתם מכירים את האחד שבאו אליו ואמרו לו, הוא היה דתי לשעבר, והוא בא ממשפחה חשובה, ואבא שלו היה רב חשוב. אז מישהו אמר לו, אתה חומץ בן יין. אז הוא אמר לו, נכון, אבל זה כי היין היה יבש. מה? אז יש לנו אחיות שהיין לא יהיה יבש. מוכרחים לחדור על נפשו לעוררה, להליבה, שתרגיש מעט על כל פנים מנועם הערה, דערה מן זוהרה אילה, תשתוקק ותתקשר.
ואנחנו פעם הבאה ניכנס ליותר פרטים מעשיים איך לעשות את זה. אני יכול לתת כמה דוגמאות, אבל אני אוהב את הדוגמאות שהוא נותן, אבל אפשר אולי כבר לתת רעיונות. מגיע פסח, יש את האפיית מצות. זה לא צריך להיות רק ילד בן 5 או 7 שהולך לאפיית מצות. אפשר ללכת, אפשר להכין, יש היום ספרים עם תמונות.
פה יש אפיית מצות.
פה ביישוב? לא ידעתי. אה, כן.
כל שנה, 20 שנה. עושים את זה בבית כנסת חב"ד.
מראש חודש עד זה, כמעט כל ערב יש. מראש חודש ניסן עד ערב חג.
לא ידעתי, אוקיי.
אבל זה רק למבוגרים, אבל הילדים באים וצופים ורואים.
טוב, יפה. אבל יש פורים. חיובי שילדית להם את פורים. לא צריך להיות מקפצונים. ודרך אגב, תיזהרו. אני יודע על הרבה מקרים שילדים איבדו אצבעות וחיים גם כן עם ה... איך קוראים לפיירוורקס בעברית?
הפיקות.
זה לא הפיקות. הפיקות זה לא בעיה.
הנפצים?
זה לא הנפצים, זה דברים שתשים
לזיקוקים.
הזיקוקים, כן. אני לא יודע אם זה פה הגיע תופעה, אבל בירושלים ילדים שמים דברים מאוד מסוכנים. כאילו שמציטים, אז זה עושה בום ענק. אם ילד שם את האצבע כי הוא חושב שזה לא הציט, הלך לו האצבע. והם עושים משחקים, הם זורקים את זה אחד לשני גם כן. זה כזה דבר באמת יכול להרוג.
זה אסור על פי חוק.
זה אסור על פי חוק. אז איך הם משיגים את זה?
כמו שמשיגים דברים אחרים.
טוב, טוב. אבל למעשה אני חושב שיש הרבה מה להעליב ילדים מחוץ לה, כאילו, בלי הדברים המסוכנים.
איך?
תחפושות. אם עובדים עם ילד יחד על תחפושות, רעיונות, מה יתחפש. אצלנו הדיונים על תחפושות...
זה התלהבות אחת, וזה התלהבות שנייה.
אני חושב שאפשר לדבר עם ילד. שמע, זה מסוכן, אתה צריך להבין, זה לא צחוק. ילדים, להסביר לו. כל שנה יש ילדים שהולכים להם אצבעות, כל שנה יש ילדים שנהרגים. ואתה צריך להבין שאפשר לשחק. ויש פעמים שמסוכנים, לא לשחק. אני חושב שאם זה נעשה גם אחד על אחד, לא עם כל הילדים יחד. יש דברים שאני מדבר עם הילדים, אז אני אומר להם, עכשיו אני רוצה לדבר איתך משהו רציני. אם אני צריך לדבר איתם כולם יחד, אז אני אומר את זה, ואז אני הולך לכל אחד. אתה הבנת? אתה הבנת שזה מסוכן? אתה תשחק עם זה? עכשיו הבא. וכשהם רואים מה הגדול, שהוא עונה ברצינות, הוא יודע שאוהב אבוי להם, הוא לא עונה ברצינות, אז לא, זה נותן איזושהי אווירה, שכולם מבינים, זה לא משחק. אני גם צריך למצוא את הנקודה, את הנקודת זמן הנכונה, אבל בזמן הנכון, בעיתוי הנכון, אני חושב שזה דבר שכן טוב להסביר לילד. כמו שאני מסביר ברמה זו או אחרת, כשילד פותח דלת, כשמישהו דופק, והוא לא טורח לבדוק משם, שזה לא דבר ביטחוני. אז אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אני כן אדאג לכך שהוא יבין שזה מסוכן. כל ילד לפי מדרגתו. לילדה בן 2 אני לא אומר אותו דבר כמו לילד בן 8, אבל כן, כל אחד יקבל הסבר ברמה שלו. טוב.